אנחנו יכולים להגדיר פעולה לחיוב או לשלילה. על פי התבוננות פנימית יכולה להיות פעולה חיצונית שבחיצוניותה היא נראית רעה, אבל מצד תוכנה היא פעולה טובה. מנתח, כן? הוא יכול לכרות איבר של אדם, אבל מתוך כוונה של חסד והצלת חיי אדם. זה כאשר מתבוננים על הפעולה מתוכה, מפנימיותה. כן? תוכן הפעולה, תוכן הפעולה הצלת חיים. כן? לעומת זה יכולה להיות פעולה חיובית, כלפי חוץ נראית חיובית, אבל שמתבוננים אל תוכנה היא שלילית. כן? בי עקיבה, בתחילת לימודו, כמו שמספרת לנו הגמרא, שהיה לוקח את המת, מת של מצווה, לבית המדרש, מתוך רצון לכבד את המת שהיה זרוק על הדרך. אבל כשהוא הגיע לבית המדרש, אמרו לו חכמים, על כל דלת אמות שעשית, נתחייבת. שאמרה תורה, מת מצווה נקבר במקומו. אסור להזיז אותה. אז חוסר התבוננות, עשייה הרגלית, שאין בה התבוננות אל תוכיות ואל תוכן המעשה, יכולה להטעות מאוד. עניינו של היצר, אם כן, זה לגרום לאדם להיות מצוי רק בחיצוניות. להכביד עבודתו בתמידות על ליבו את בני אדם. לא יהיה להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. גם מה הדרך שעליה אתה הולך? כן? ולאן היא מובילה אותך? כי יודעו שאילולי היו שמים בם כמעט קט על דרכיהם, תראו פה מיד שמצרפים את ההתבוננות, זה מה שאנחנו אמרנו, יודע היצר, שתראו פה מיד שאנחנו מצרפים את ההתבוננות על המעשה, כן? אנחנו מעריכים אותו על פי אמות מידה, אמות מידה פנימיות, כן? מתוך אמות מידה שכליות, זה יכול להיות גם על פי הערה פנימית של יושר הלב, כן? אם אדם זוכה לזה, לאותו קול נקי, פנימי, שמזכה אותו להתבונן על מעשיו ולהרגיש שמשהו לא בסדר, זה קורה לנו גם לפעמים, כן? שבמהלך ההרגל היצרי אנחנו פתאום תופסים את עצמנו מכוחו של איזה קול פנימי בתוכנו, שאומר לנו זה לא בסדר. כן? או ששימת הלב שולחת אותנו לבית המדרש, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כן? זאת אומרת, זה שני דרכים להיפטר מן ההרגל, או על ידי התבוננות פנימית, שם ליבו כמעט קט על מעשיו, או על ידי התבוננות שכלית, או בצירוף של שניהם. אפשר שהלב יאמר לי משהו פה לא תקין, כן? יעצור אותי, יגרום לי לחשוב פעמיים, מה שנקרא, והשהייה הזו, ההפסק הזה, הרווח, מה שקרוי כאן, הרווח הזה, הוא ישמש לי ללכת ולשאול בעצת הרופאים, רופאי הנפשות. זה מה שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים. אז זה יכול להופיע בכל מיני אופנים, כן? ההתנערות, האינטיפאדה הזו מן ההרגל, יכולה להופיע באופנים שונים, אם מכוח הלב לבד, לפעמים מכוח השכל לבד, השכל מעורר את הלב, לפעמים בצירוף שניהם ביחד, כאשר הלב קודם לשכל, לפעמים השכל קודם ללב. יש כל מיני וריאציות, אבל עיקרו של דבר, כל הפעולות האלו, הן פעולות שמרימות אותנו מן ההרגל. הרגל דרכה להזיק, אחד מארבעת הנזיקים, זה אחד מהם, זה רגל, אומרת הגמרא, הרגל דרכה להזיק. כן? במליצה, אומרים בעלי המוסר, ההרגל דרכו להזיק. להתרומם מעל ההרגל, להתרומם מן הרגליים אל הראש, מהרגל להתבוננות. כן. איפה אני, מה? אני עמוד כפתת. מה? עמוד כפתת למטה, פסקה התחתונה. סליחה, אז תקראו, קנינו 20 ספרים, תשתמשו בספרים. לא סתם קנינו את זה, כדי שיהיה נוח לכולם סוף סוף. כן, אחרי 7 שנים, יותר אולי אפילו, הגיע הזמן שסוף סוף לא מבזבז את הזמן הזה להתעדכנויות, ושבע שורות מפה ותשע משם, ו5-6 מהדורות. תחזיק את הספרים האלו, בסדר? כן, כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. כן. אז אתם רואים פה, שימת הלב, אם כן, היא מעוררת שרשרת שלמה של מעשים. שימת הלב, תכף ומיד, כן, מחלצת או מעוררת מתרדמתו את הרצון הטוב. בעקבות ההתבוננות מתעורר רצון טוב, כן? שימו לב, יש לנו את ההרגל. ההרגל מכסה על הרצון הפנימי. הרצון הטוב הפנימי. ההרגל מכסה, פשוט מכסה. תחשבו על דיונות של חול שמכסות איזה דרך. בסדר? יש שם דרך, ודאי. אם נחפור כמה עשרות מטר בתוך החול, נמצא דרך סלולה מקצה לקצה, שמביאה מסוף העולם ועד סופו. הדרך קיימת. היא קיימת, והיא בסדר, היא סלולה. 100%. רק מה היא מכוסה בעשרות מטרים של חול. ההרגל זה החול. כל הרגל הוא משול למטרים רבים רבים של חול. הוא מכסה על דרך. איפה מצויה הדרך? איפה היא סלולה? בעומק הרצון. בעומק הרצון של האדם, הרצון הטוב, הכל ידוע. הרצון הטוב משקף לנו את תוכנית החיים. כן? הרצון הטוב מראה לנו מסוף העולם ועד סופו. סילוק ההרגל, סילוק ההרגל דומה לאיזה מין פתיחת מסך, שפתאום חושף לנו אופקים רחבים, עמוקים ורחוקים מאוד, וגבוהים מאוד. ברגע שיהיה שימת לב, שימת הלב פותרת לנו חלון אל תוך עולם הרצון הטוב הפנימי. הפתיחה הזו, היא מתחילה ליצור תהליך של תשובה. זה נקרא תשובה. תהליך התשובה, בראש ובראשונה, בראש ובראשונה, הוא יוצר עימות חריף, חיובי מאוד, בין המצב הקודם של ההרגל לבין הרצון הטוב. מה קורה כתוצאה מזה שזיכרון ההרגל והרצון הטוב נפגשים? נוצר מה שנקרא חרטה. החרטה זה שהרצון הטוב מתבונן על ההרגל ובזעם קדוש, זה זעם קדוש, כעס קדוש מאוד של רצון, כאשר יענו אותו. מתוך זעם קדוש, נחרט בעומק הרצון החלטה חד משמעית, שאני לא חוזר על המעשה הזה. ודווקא בגלל שהרצון הטוב פוגש בדרכו את ההרגל. כן? פוגש בדרכו. כמו דוב שחול, ששחל את הגור שלו, ועכשיו הוא, כן, כדוב שחול אפגישם, אפגישם. כמו דוב שקול, כן? הרצון הטוב מרגיש את הביזיון ואת הבושה העמוקה הזו. איך יכול להיות שבחיי שלט הרגל? איך יכול להיות שעשיתי את מעשיי מבלי להתבונן לעומקם, למשמעותם, לערכם? איך יכול להיות? והתגובה זה לא עצבות, זה צער, אבל זה צער שכולו בעצם טוען ומחזק את הרצון, מחזק אותו כמו קפיץ שדורכים אותו בעוצמה אדירה, וככל שיותר לוחצים עליו, הוא מקבל יותר כוח. שחרור הרצון הזה יבוא לידי ביטוי בשלבים הבאים שהם תוארים כאן, שוודאי מיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. הנחמה זה שלב שהוא קודם לחרטה, אגב. הנחמה זה, אנחנו פסחנו על השלב הראשון, השלב הראשון הוא שלב שכלי, זה הנחמה. להינחם זה לתת מחשבה מה עשיתי. ראינו מקודם על פסוק, אין איש ניחם על רעתו לאמור מה עשיתי. אז רואים שהנחמה זה האמירה מה עשיתי. הנחמה זה פעולה שכלית. כן? פן, בראותה מלחמה, פן ניחם העם, בראותה מלחמה ושם מצרים. ניחם העם, אומר רש"י, ייתנו מחשבה לשוב למצרים. נחמה זה לתת מחשבה. אז אתם רואים ששימת הלב, קודם כל, פותחת, כן? לא הקדמנו את זה אמנם. אבל הנה נאמר את זה עכשיו, כן? נשלם את חובנו להבנת המהלך נכון. אם כן, שימת הלב גורמת להתעוררות שכלית. ההתעוררות השכלית שמראה לנגד עיניי, זה לעומת זה, ההרגל, לעומת, כן? עשייה מפוקחת, עשייה מתוך התבוננות, כן? אם כן, השכל מראה את הזה לעומת זה, מתוך הראיית זה לעומת זה, יש את הבחירה בחיים, שזה החרטה. החרטה היא מתחילה לעורר את מרכז הרצון בבחינת עובר לעשייתו. לא רק ההתבוננות הראשונית, השכלית, כן? שהיא ממלאה אותנו. אנחנו פתאום מרגישים ששכלנו מראה לנו את הדברים ממש זה לעומת זה. אנחנו מפוכחים, אנחנו מתעוררים מאיזה שיכרון חושים. שיכור עולם נראה לו כמישור, שנאמר, ייתן בכוס עינו, יתהלך מישרים. המישרים האלו של ההרגל, פתאום נסתר לגמרי, נקרא, והשכל מראה לנו את האפשרויות השונות. את זה, לעומת זה, ראי נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. הפיכחון השכלי הזה, הוא דוחף כלפי מטה אל עולם הרצון, ושם יש תחרתה. אז מי חורט על הרצון? השכל. השכל הוא החורט, כמו מחרטה. אם כן, החרטה היא בעצם חריטה. חריטה על הרצון שבא מכוח של שכל עמוק ומפוקח. הרצון הזה שממולא כרגע, כן? גם בכוח החיים הטבעי שבו, וגם בתוספת ההכרה של השכל, הצירוף של שני הדברים גם יחד. גם כוח החיים הטבעי שברצון, עם ההכרה והמודעות, שהיא מנת חלקה של האדם באשר הוא אדם, בצלם אלוקים ברא את האדם להבין ולהשכיל. ההבנה וההשכלה בצירוף החום הטבעי של הרצון, כן? הצירוף של שניהם יוצר מצב שקרוי כאן, הייתה החרטה הולכת ומתגברת. כן? מזכיר לנו את הביטוי מעיין המתגבר. החרטה היא לא מופיעה, כן? באופן או ברמה אחת. היא הולכת ומתגברת כי יש פה הזנה בלתי פוסקת של מה? של השכל והרצון. כך אומר הרב קוק באורות הקודש, כן? חלק ג' בעמוד פי זין, כן? סוד היכולת והרצון. הוא אומר, בכל מקום, הדעת, היכולת והרצון, בכל מקום שהדעת נמצאת, הרצון הולך איתה. כל מקום שהדעת נמצאת, הרצון הולך איתה. ככל שהדעת מתרוממת להבנת, ראה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, כך הרצון מסכים עם הדעת הזו, מכיוון שהדעת הזו מסכימה לעומק החיים. והמפגש של שכל ורצון יוצר מצב שקרוי פה מתגבר. כלומר, ההזנה בלתי פוסקת. שכל מזין את הרצון, הרצון מתעורר ומעמיק את השכל עוד יותר בהבנת גנות ההרגל והחטאים בכלל. הדבר הזה יוצר מהלך בלתי פוסק של התגברות החרטה, זה מה שמבטיח שתהליך התשובה לא יפסק. כן.
דעת ושכל זה אותו דבר?
מה? במקרה הזה כן. אני מעדיף לקרוא לזה פה דעת, מכיוון שפה אנחנו מדברים על השכל, כן? על השכל שמדבר עם הרצון. לכן אני קורא לזה דעת, כי דעת זה החיבור. הדעת מציין את החיבור שבין השכל לרצון. כן? יש חוכמה, יש בינה, שזה עדיין השכל, כן? בממלכתו העצמאית, כן? חוכמה ובינה זה שני שלבים שמתקיימים בתוך ממלכת השכל. הדעת זה כבר שזה מחובר לרצון. לכן פה אנחנו קוראים, נמדיף לקרוא לזה דעת, כי אנחנו קוראים פה על שכל ורצון שחברו יחדיו. החרטה היא תולדה של שכל ורצון שחברו יחדיו. זה נקרא דעת. כן. כן.
גם עושים את הקושה הזאת של פספוס, למצוא עמוק על שהשכל לא ראה את זה, זה יכול למצוא אפילו מצב הפוך, שבגלל שלא רוצה, אי רצון להתמודד עם המצב הזה, עם הגישת הצער הזאת, זה מרחיק אותנו מלגלות את הדרך. כי אף אחד לא יכול להיות להצטער או להיות בהגישה שהוא פספס משהו או משהו כזה.
כן.
איך אפשר בעצם להתגבר על זה? כשאדם פתאום קולט שהוא פספס עוד ככה, לא יודע, כי הוא היה בתוך ההרגל, מצד אחד הוא שמח, כי הוא שופר את ההרגל, מצד שני הוא צריך להתמודד עם הפסד עצום של כל מה שהיה מאחורה.
כן, אתה שואל, כן, בוא נחזור רגע לשאלה, אתה שואל, לכאורה התגלית הזו, הכל כך חשובה שלמעשה, הרבה שנים חייתי בתוך הרגל. התגלית הזו, היא מוסיפה כאב גדול. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. אתה אומר, לכאורה, למה שזה יביא לחרטה? אתה מדבר פה על מצב, פה מדובר על מצב, כן? שהגילוי הזה מביא לחרטה, חרטה הולכת ומתגברת, עד שעוזבים את החטא וכו' וכו'. מי אמר? יכול להיות שדווקא התגלית הזו, היא גורמת לי צער גדול, הרגשה של חוסר אונים, כן? בעצם חייתי הרבה שנים בשקר, אבל מכאן ולהבא לא מתבקש מאליו, אתה אומר. אני בעצם חווה את הצער בעיקר. אני צריך לדעת, אובנגלי, אני לא מתיימר פה לתת את התשובה כולה לדבר הזה, כנראה שצריך לברר על זה יותר, אבל באופן כללי, יש בנשמת האדם או בנפש האדם, יש שני הרגשים מוסריים. הרב מדבר באורות התשובה על מוסר כליות. הוא מדבר על תשובה מאהבה, תשובה טבעית נפשית ותשובה שכלית, הוא קורא לזה. כן, אולי נראה, אולי נשתמש מושגים עליהם בהמשך, אולי נלך בכיוון מעט שונה כדי שזה יובן. אבל באופן כללי ככה, כאשר האדם חווה, כאשר האדם מודע לחסרון מוסרי שהיה לו, שהוא חי בשקר, יכול להתעורר בתוכו שתי הרגשים מוסריים שונים. הרגש אחד זה הרגש של חצי הכוס החסרה, כלומר, איך חייתי בשקר? לחוות בעיקר את ההפסד. ההרגש השני הוא הרגש מסוג אחר לגמרי. נכון שחייתי בשקר, אבל הטוב הפנימי שבתוכי הוא לא עסוק בחשבונות מן הסוג הזה בלבד, אלא הוא כל כולו שייך לראיית העתיד הטוב. כלומר, אפשר לחוות את החסרון. החוש המוסרי שבתוכנו, בעיקר מה ששייך למוסר, כליות ומצפון, מה שקוראים מצפון, זה חווה את הכאב, בעיקר את הכאב. ומכיוון שהוא חווה בעיקר את הכאב, לא תמיד הוא מעביר אותנו לצד האקטיבי של התיקון. יש עומק יותר גדול בנשמה, שחווים את הכאב ואת התיקון בעת ובנחת. כן. זאת אומרת, הכאב מורגש, בהחלט הוא מורגש, כי הוא עומד בדרכו של הטוב. אבל הוא גורם לטוב להשתחרר. כן? יש דוגמאות לזה מן הסתם במערכות אחרות, אני מניח. דוגמה די פשוטה, זה מודל מוכר לנו מדברים אחרים. אתם מבינים את ההבדל שבין השניים? בדרך כלל התחושה הראשונה שתיארנו היא אופיינית לאנשים בעלי מוסר כליות. שהם מאוד סובלים ממצב נתון של עוול, אבל לא מסוגלים לתקן. זאת אומרת, וגם אם מנסים לתקן, דרך התיקון היא במחאה כזאת מתלהמת, בצורה פובליסיסטית כזו, מחאתית, כל מיני צורות של הפגנות כאלו ואחרות. זה צורה שהיא בעצמה לא תמיד היא מוסרית, אופן התיקון. אופן התיקון הוא בדרך כלל באיזה מין מחאה של מה הפרעתם לי את מנוחת השבת? אז אני זורק אבן על המכונית, כן? זאת אומרת, אני רוצה מנוחת שבת ואתה נוסע מתחת לחלון. זאת אומרת, אני חווה בעיקר את הכאב. עכשיו, בטח שאני רוצה לתקן את זה, אבל אני לא מסוגל לתקן את זה מן השורש. כי זה לא עורר לי את הנקודה העמוקה. כן? אז או שאני סוגר את החלון כדי לא לשמוע את המכונית, או שאני זורק אבן על המכונית. אבל, או שאני מגדף ומחרף. אבל אני לא מתקן באמת. זה מקום יותר נמוך, פחות פנימי של הטוב. אז באופן כללי, כן. עכשיו, אנחנו כמובן, כדי שנוכל לעורר את הנקודה הפנימית של הטוב, אנחנו חייבים להיפגש איתה בכתובים. זה נמצא בתוכנו. השאלה איזה תורה אתה לומד. יש תורות, גם תורות מוסר, סגנונות, שהם מבליטים בעיקר את החסרון. מה שנקרא האדם אחרי החטא. בלשון בעלי המוסר, הם אומרים, יש ספרי מוסר שהם יותר מכוונים לאדם אחרי החטא. אחרי שאדם חטא, כן? מתייחסים אליו במצבו הירוד. תראה, תראה איך אתה נראה, תראה. ויש מה שנקרא ספרי מוסר בסגנון של האדם לפני החטא. גם אחרי שהוא חטא, מתייחסים אליו מצד מעלתו העליונה. ככל שאנחנו מטפחים דרכי חינוך כאלו של האדם לפני החטא, אנחנו מסוגלים להתמודד עם הרע על האופן המעולה יותר. שכאשר אנחנו פוגשים אותו על דרכנו, אנחנו מעוררים כנגדו את הטוב הפנימי. בבחינת הצדיקים, התהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים טוב. מוסיפים טוב. אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. כן? אומר רב קוק שמה, אגב, פעילי תואר, מי שקרא פעם את המשפט הזה עד סופו, לא כפי שהוא מופיע לסטיקרים בנוסח חסר, לסטיקרים כתוב, הצדיקים התיאוריים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. והרפילי תואר מוסיפים, יש עוד תיבה אחת חשובה מאוד, אלא מוסיפים צדק בעצמם. בעצמם. זאת אומרת, שאתה רואה את הרע, גם בתוכך וגם מחוץ לך, אתה מוסיף צדק בעצמך. כנגד הרע אתה מגלה נקודת עומק נוספת של הטוב שלא נתגלתה עד הנה. בעצמך ובסביבתך. כדי להיות שייך לאופן השני של תשובה מאהבה, של תשובה שכלית, שהיא פותחת את מקורות הטוב הפנימי ומתעמתת עם הרע בתוספת טוב, חייבים להיות, קודם כל, צריך נשמה. כן? צריך נשמה מתאימה לדבר. כן? נשמה מתאימה לדבר, נשמה מאוד גאולית, מאוד גבוהה, ששייכת לסדרי ושלבי גאולה מאוד מתקדמים. זה דבר ראשון. והדבר השני זה לעסוק בתורות המתאימות. ככל שתעסוק יותר ויותר בתורות שמדגישות את מציאות הרע, אתה תוכל למחות כנגדו רק בסגירת דלת, במחאה, בחירוף ובגידוף, אבל לא תוכל לסלק אותו על ידי גילוי הטוב, על ידי העלאת האור, להדליק את האור ובזה לסלק את החושך. החושך ימשיך להיות מציאות בפני עצמה שלכל היותר, אתה תברח מן החדר החשוך לחדר מואר, אבל לא תאיר את החדר החשוך. זה שני צורות ההתייחסות לרע. כל אחד צריך לבחור לאיזה צורה הוא רוצה להשתייך, במידה והוא בחר לו, שידע באיזה אופן לעורר את זה, כן? להתבונן. כן? כל היושבים כאן מן הסתם, ודאי וודאי, נשמותיהם, נשמות ששייכות לשלבי וסדרי גאולה מאוד גבוהים, וודאי וודאי שהתורות המיועדות לזה פתוחות לפנינו, פתוחות לפנינו לרווחה, כן? כדאי לשים לב לדבר, כן? להתכוון בשעת הלימוד, שהרי אני מכוון בזה להוסיף טוב, להוסיף צדק בעצמי. אז אני חושב שאז הבא הזה תיפטר. כן. אז באמת פה המהלך היצירתי שהוא מדבר עליו, כן? נחמה, חרטה וכן הלאה, הוא באמת מדבר על האופן המעולה של גילוי מעיינות הטוב ונביעתם כלפי חוץ עד כדי תיקון המעשה. כן? אז אמרנו, בהתחלה השכלה, לאחר מכן חרטה על הרצון, אמרנו, משמעות יתרה, יש במילה מתגברת, ראינו מדוע יש פה את ההתגברות, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. למה כותב לגמרי? למה עוזבים החטא לגמרי? יש לעזוב את החטא אבל לא לגמרי, ויש לעזוב את החטא לגמרי. כן? מה הכוונה לגמרי? לעזוב את החטא לגמרי, הכוונה היא שני אופנים. קודם כל, שלא יחזרו על החטא. במשמעות הפשוטה. לעזוב את החטא לגמרי. זאת אומרת, שלא יעשו אותו, כן? עוד פעם. אבל יש פה עוד משמעות. גם אני כרגע לא חוטא. לא גונב. אני לא גונב עכשיו. אבל יכול להיות שבתוך תוכי אני רוצה לגנוב. זאת אומרת, השאלה, אם פעולת הגניבה, אני נקי ממנה בכל המישורים. האם אני נקי ממנה במעשה, במחשבה וברצון. התהליך שמדובר עליו כאן הוא תהליך שמנקה את הבן אדם, לא נשאר בו שום גרורה, שום דבר, לא במעשה, לא במחשבה, מידת הטהרה, כפי שהוא מביא, מידת הטהרה, כפי שהוא מביא בהמשך, כן? מידת הטהרה, הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות, כן? טהרה, כולי. לא נשאר שום דבר מן החטא. תחפש אחרי החטא ולא תמצא ממנו שום דבר. לא במעשה, לא במחשבה, לא ברצון. כן. עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. זה המשמעות של לגמרי בשני הרבדים, גם פסיקת המעשה הפיזי, וגם, כן, ניקוי הרצון והמחשבה. עם חדילת המעשה הרע. הלאה. והרי זה מעין הצעת פרעו הרשע שאמר תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה ועל אישעו בדברי שקר. כן? זה קרוי הצעת, שימו לב. עד עכשיו דיברנו על יצר הרע הרוחני שמצוי בתוך האדם. כשאנחנו מדברים על יצר הרע שמתלבש, כן? אותו יצר הרע רוחני שמצוי בעולם הוא מחפש לו את המרכבה שלו, מרכבה לתומה, כמו שיש מרכבה לשכינה, להבדיל יש מרכבה לתומה. היצר הרע מחפש נפשות מתאימות כדי להתלבש עליהן. ככל שהאדם יותר חכם, ככל שהאדם בעל כישרונות יותר עילאיים, יצר הרע מבקש להתלבש בו יותר. ככל שהוא פונדקאי יותר מעולה, עם כוח דמיון מופלא, עם שכל כביר, עם כוחות נפש. יצר הרע יותר רוצה להיכנס שם. תלמידי חכמים יותר מכולם, יצר הרע מתגרה, כן? בישראל יותר מן האומות, כך כתוב. ובתלמידי חכמים שבישראל יותר מכולם. כי להתלבש על תלמיד חכם, וואו, וואו. אתה יכול להוביל ציבור שלם. תסתכלו על המרגלים, ויבכו כל העם בחייה גדולה בלילה ההוא. אתם בחיתם בחייה של חינם. כן? המרגלים שהגיעו למחנה ישראל אחרי פעולת הריגול, ואמרו מה שאמרו על ארץ ישראל. אם אני הייתי אומר את זה, כולם היו רוגמים אותי באבנים. אבל שאומרים את זה 10 אנשים ענקיים כאלו, כמו שכתוב, עצמו אומר, כולם אנשים, אין אנשים אלא לשון גדולה, ומונים אותם לפי הסדר, רואים שם שישוע וכלב מספר 4 ו-5, מה שקדמו להם, 1, 2 ו-3, איזה גדולי עולם. ואומרים לנו שמשה רבינו הוסיף להושע יוד אחת, עוד בשמו, יא יושיעך מעצת מרגלים, ומסביר השם משמואל, למה היה צריך לצרף לו את האות הנוספת להושע? כי הושע לא היה מעיז לעמוד בפני עצתם, כי הם גדולים ממנו, ודרכו של הקטן להיבטא לגדול, וכל שכן ששמונה אומרים את זה, כן? שעשרה אומרים את זה, 10 אומרים את זה. איך אפשר לעמוד בפני גדולי עולם כאלו? מה עשה לו משה רבנו? הוסיף לו יוד. זה יוד על שם החוכמה. הוא נתן לו כוח לצפות פנימה אל עומק השקר שבדבריהם, ועל ידי הראייה המפולשת הזו לעורר את הרצון הפנימי שלו להתנגד להם ולא לשמוע בקולם. הוא נתן לו חוכמה. זה אותה חוכמה שאמרנו מקודם, ניחם על מעשיו. אותה חוכמה, אותה ראייה מפוקחת, להתבונן על השקר שלהם באופן ברור, להסתכל לפני לפנים, לחשוף את העצה הפנימית שלהם, לראות על איזה בסיס עומדת כל העצה הזו, לקלף את כל המעטפות החיצוניות, ולראות על מה זה עומד. זה הכוח שנתן למשה רבנו. הוסיף לו יוד על שם החוכמה. יוד זה עוד של החוכמה. זה עוד קטנה, תמציתית מאוד, קטנה, אבל מאוד מאוד תמציתית. היא מבטאת את תמצית החוכמה, כן? את העין הפקוחה שרואה מסוף העולם ועד סופו. זה מה שהוא נתן לו. וכלב השתתח על קברי אבותיו, כדי שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים, כאשר הגיעו לחברון. גם הוא היה צריך לעשות הגנה כנגד זה. אז כאשר מתלבש יצר הרע בגדולי ישראל, סכנה הכי גדולה. ויצר הרע, ההשתלבות שלו בתוך מהלכי העולם הזה, זה על ידי זה שהוא רוכב, כמו סוס טרויאני. פרעו הוא הסוס הטרויאני של יצר. הוא אישיות כזו, גם שמו מעיד על כך, פרוע, כי פרעו לשמצה בכמיהם. הוא פורע את סדרי המציאות, אבל בחוכמה גדולה. אבא ונתחכמה לו, זה יסודו של פרעו. הווה ונתחכמה לו. עבודת פרח, בפרח, איזה תחבולות שם היו כדי לקחת עם שלם ולשעבד אותו בפרח. איזה תחבולות לעבוד על עם ישראל שהיה אז בגדולתו שם במצרים. ישבו בארץ גושן והיו רבים וחכמים ועשירים. לעבוד על כולם ולהביא אותה למצב של עבודת פרח 210 שנים. זה פשוט לא יומן. איזה חוכמה צריך. יצר הרע מתלבש על פרעו, ודרך פרעו הוא מגיע לעם ישראל. ומה הייתה הצעתו של פרעו? תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. זה בדיוק העניין של ההרגל. בדיוק העניין של ההרגל. כלומר, ליצור איזה מהלך של מחויבות עמוקה מאוד לשגרת היום-יום. לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לדאוג למשכורת החודשית שלי, לחזור הביתה, לשבת מול הטלוויזיה, לא משנה. כן? בתוך השגרה, בתוך שתכבד העבודה על האנשים. אנחנו צריכים להבין פה. אנחנו צריכים להבין מה זה תכבד העבודה על האנשים. תכבד העבודה על האנשים, כלומר, מי יהיה כבד ממי, העבודה תהיה כבדה על האנשים, או מין האנשים. מי זה האנשים? האנשים זה הכוח החושב שבאדם, זה הצד של האישיות, איש. כולם אנשים. כל אנשים שבמקרא לשון מעלה, לשון גדולה. אנשים זה הצד הגבוה שבנו. זה הצד ששואל תמיד, מאיפה באתי, לאן אני הולך, ובפני מי אני עתיד ליתן דין וחשבון. זה האנשים שבתוכנו. האנשים שבתוכנו זה הכוח ששואל את השאלות האלו. מי אני ומחיי? אבל חוץ מזה, חוץ מהאנשים, האדם הוא גם חי בעולם הזה. יש לו צרכים של העולם הזה. תכבד העבודה על האנשים. כלומר, יכבדו הצדדים הקיומיים, הנצרכים גם הם, כשמדובר על הצדדים הקיומיים, בבקשה תהפכו דף ותסתכלו מה שאומר הרמח"ל בהקדמה שלו, בהתחלה, בעמוד י"ז, שהוא מדבר על הצדדים הקיומיים ועל תכבד העבודה. מחילה שאני אומר את זה פה עכשיו, ואני מקווה שאני לא טועה בזה, מי שרוצה לתקן אותי, תקן אותי. אבל לדעתי, אנחנו רוצים לדעת מה זה עצת היצר. עד לאן היא מגיעה? היא לא מתחילה ונגמרת בתבן וקש. אם כי חז"ל דורשים, תבן, קש וכו', תבן זה קל וחומר, כן? גזירה שווה, כן? כל מיני דברים ששייכים כביכול לדרכי התלמוד. מאוד מעניין. תבן, קש, הם משייכים את זה, מקבילים את זה לדרכי לימוד בגמרא. כן? לדרכי מיד... כן, כך אומרים. תרף, שנייה, בוא נראה. אני חושב שיהיה לנו פה הבנה חדשה. בי"ז הוא אומר ככה. עד לאן מגיעה תכבד העבודה לאנשים? תסתכלו. כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה והנדסה. לימוד בריאה צריך? לימוד טבע צריך? לימוד הנדסה צריך? ודאי שצריך, איזו שאלה? לא היינו עובדים הנדסה? לא היינו יושבים פה בין ארבע כתלים, עם בית כזה, מבודד, כן, מגיע למפני הקורם בחוץ, מפני הגשם. ודאי שצריך הנדסה, איזו שאלה? בריאה צריך? ודאי שצריכים בריאה. חוכמת הבריאה, אסטרונומיה, דבר נפלא. כן? תכונה, תכונה זה אסטרונומיה, ודאי. לדעת מה יש במאדים, לחפש כוכב שיש עליו חיים, כן? בשביל לתת עתודה לבני אדם, אחרי שתהיה התפוצצות אוכלוסית פה, אפשר יהיה לשלוח אנשים למאדים, כך אומרים, עוד 20 שנה, אפשר יהיה לשלוח גם משלחות ראשונות וזה. ודאי שזה חשוב עם התכונה, איזו שאלה. אבל כל זה שייך לביסוס המציאות הקיומית של האדם. בין הקיומיות הפיזית, תשובה גופנית, בין הקיומיות הנפשית-מוסרית אפילו, תשובה נפשית-טבעית, ואתם יודעים מה? יותר מזה. אפילו הקיומיות האמונית-טבעית, תשובה אמונית, אבל בלי תשובה שכלית. בלי להבין למה כל זה, למה תכונה, למה הנדסה, ולמה פלפולי הלכות, מדרשים ופסקי דינים. זה מה שהוא אומר בהמשך, תסתכלו. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש. דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים. שלושת חלקי התורה, פלפולי הלכות, מדרשים ופסקי דינים. על זה הוא אומר, תכבד העבודה על אנשים. כי מה חסר להם עדיין? אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלימות העבודה. עם פלפולי הלכות, עם פסקי דינים, עם מדרשים, לא מביאים אותך לתיקון המידות, מוטב שלא העלית. משל, לאדון שאמר לעבדו, תעלה לי חיטים לעליית הגג. העלה. אמר לו, עירבת בהם קב חומתין, חומר משמר? אמר להם לא. אמר לעבדו, מוטב שלא העלית. מוטב שלא העלית. זה יירקב ממילא, אין חומר משמר. זה יירקב שם למעלה. תוריד את הכל חזרה, תוריד את הכל חזרה. פלפולי הלכות, פסקי דינים ומדרשים, שלא מובילים, שלא יוצאים מאהבת המוסר, ולא מביאים לתיקון המידות, ספק, שאלה, מה ערכם? גם זה נחשב תכבד העבודה על אנשים. יכול להיות אדם שכל היום כולו מפלפל בהלכות, אבל הוא עובד עבודת פרח ולא עבודת ערך. עד כדי כך. זה דבר מרחיק לך את מה שאנחנו אומרים. ואני יודע שאנחנו ערים לעובדה הזו. לפחות אנחנו לא אדישים כלפי הסכנה שיש בצורת לימוד כזו. לבוא ולומר לכם שכל לימודנו הוא כבר בכוונה או בהתכוונות כזו של מה? מה חובתי כלפי השם יתברך? לגלות רצונו? להגיד לכם שזה המניע לפלפולי ההלכות, לפסקי הדינים, ללימוד המדרשים שלנו? עדיין כנראה שלא בצורה מניחה את הדעת, צריך להתקדם בזה. אבל כל מי שיודע את מה שאמרנו כרגע, הוא כבר, זה חצי רפואה, כך אומרים. אדם שיודע שהוא לפחות חולה, זה כבר חצי רפואה. לפחות הוא יודע שצריך לדרוש ברופאים. אבל תראו לאן זה מגיע. אז זה מה שאמרנו מקודם, שחזל דרשו את העניין של תבן וקש, לעניין של גזרה שווה וקל וחומר, שגם קל וחומר וגזרה שווה ועיסוק בלימוד, בפלפולי הלכה, יכול להיות עבודת פרח, מייגעת, מפרכת, שוברת את האדם, מבלי להעניק לו את הערך האמיתי של החיים, שזה קרבת אלוקים. עד כדי כך. אתה לומד כל היום תורה. אני רוצה לראות בסוף היום שאתה יותר שמח. שאתה יותר קרוב לשם יתברך. אתה יותר קרוב לעצמך. המאור שבתורה, פגשת אותה בתוך הלימוד. ציפית לו. המתנת לו. האמנת שהוא מצוי כאן. וכל הלימוד היה בעצם כדי לפתוח עוד ולהיפגש עם המאור שבתורה, עם דבר השם. רחמנה אמר, לא תרצח, לא תגנוב. רחמנה אמר. הפסוק הזה הוא לא כתוב שחור על גבי לבן. זה אמירה אלוקית שנאמרת עכשיו. האם אתה חש את חיי האותיות? האם אתה מרגיש את האותיות כגחלים לוחשות, שלוחשות לך את דבר השם יתברך? אם כן, אז באמת לא תגנוב. אם כן, באמת לא תרצח ולא תנאף ולא תחמוד. אין שום ספק. אם לא, אתה יכול לפלפל הרבה בלא תחמוד. תפתח מסכת סנהדרין, תפתח, תלמד שמה, אבל עדיין תחמוד למרות הכל. כי אתה בשגרה והרגל. אתה עסוק בצד החיצוני. אתה לא מתבונן שמתחת לחיצוניות הזו, יש בעצם את נפשי נתתי בכתוב. הגישה הנכונה ללימוד תורה, מתוך הידיעה שבעצם זה דבר השם שנוצק בתוך אותיות. ואנחנו על ידי הלימוד מעבירים את זה מהרמה החומרית לרמה הקוונטית חזרה. אנחנו מחזירים את זה לרמה האנרגטית על ידי הלימוד, על ידי לימוד באמונה, על ידי הקדמת תשובה ללימוד, על ידי 48 דרכים שהתורה נקנית. אנחנו בעצם מעבירים את החומר מהרמה הזו לרמה המופשטת. אנחנו מחזירים את הכל אל המקור, וחוזר חלילה, ומן המקור אל ההלכה, ואז ההלכה היא ספוגה ורבויה בקודש פנימי עמוק. וזה ברור שאני לומד הלכה בצורה כזו, שאני יודע שהחומר הגס הזה, מקורו, זה בעצם במשהו מופשט לגמרי. אז לימוד ההלכה הוא מחיה אותי, הוא בונה במידות, הוא מחזק בי את הרצון הטוב. הוא לא רק משלים לי את התאים האפורים כדי שיבואו ויגידו בסטטיסטיקה, כן, של פרופסורים למוח, שאצל הדתיים יש תאים אפורים יותר מפותחים כי הם לומדים גמרא. זה לא מספיק. זה לא קומפלימנט שהייתי מסתפק בו. אנחנו רוצים להגיע למצב שיגידו שאדם מאמין הוא בן על מוות, לא רק שהתאים האפורים שלו, כן? הוא בן על מוות, הוא לא מת, הוא חי לנצח. שנגיד שאדם כזה, לא רק התאים האפורים שלו, גם הלב שלו הוא ספוג במידות טובות. אז עד לכאן מגיעה העבודה הקשה הזו. תכבד העבודה לאנשים. כן. אם כי באמת פה אומר את זה בצורה יותר פשוטה, תכבד העבודה לאנשים, אבל אם יתבונן בדבריו, כנראה שיותר ממרמז על מה שאמרנו כאן. בואו נראה מה שהוא אומר שמה, נחזור לדברים. והרי זה מעין עצת פרעו הרשע שאמר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה. שמעתם? קודם היא תכבד ואחרי זה יעשו בה. כאשר היא תכבד על האנשים, עדיין מישהו מכביד עליהם, נכון? כאשר הם יעשו בה, זה כבר נהפך למה? להרגל. יעשו בה זה כבר הם מעצמם. מכוונים את השעון לשעה 4, או אפילו קמים בלי שעון, כדי לרוץ אל השדה. אז מה הפלא שאחרי זה יוצאים למדבר, אז הם אומרים, זכרנו את הקישואים ואת השומים ואת הבטיחים, לכאורה ממש שולחן מלכים. איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך יכול להיות שמתגעגעים לשום ומדיחים? זה באמת מה שנתנו להם? זה מה שנתנו להם? אבל פתאום הם נזכרו בהרגלים, בביטחון המדומה שההרגל נתן להם. אהבתי את אדוני ואת אשתי, לא יצא חופשי. מה, שכחת שיש לך בית משלך? שכחת שיש לך נחלה משלך? לא, יש מי שדואג לי. בבוקר אני קם, אני, יש לי כבר סדר יום, יש לי אדון ששולט בלוח הזמנים שלי. אני לא רוצה להיות עצמאי. שנותנים לי עצמאות, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל אני זוכר שהשתחררתי מהצבא. הרי זה מסעת נפשו של כל חייל. מתחילים לספור, אני יודע כמה טבלת ייאוש. שנה לפני השחרור זה קצת רחוק עדיין, אבל כמה חודשים לפני השחרור מתחילים טבלת ייאוש. עושים טבלת ייאוש, כן? כמה חודשים? כמה עשינו? 3-4 חודשים, וחמש כזה, כן? טבלת ייאוש שכל יום מסמנים, איקס גדול וזה. ואני מגיע ליום השחרור. אמרתי, ביום השחרור אני אסחוב את הקיטבק שלי עם חוט ארוך ברגל, מתל נוף עד תל השומר. כן. טוב, לא משנה שהייתי לאוטובוס דווקא, ונסעתי באוטובוס, ובלי חוט ארוך, פשוט ישבתי ונרדמתי עד הבקום. ונתנו לי את הכמה מאות שקלים, הלכתי, קניתי מיד מערכת בשביל התקליטים וזה, עם הכסף הזה. כן, כמה עשרות לירות, אני יודע כמה זה אז. ונסעתי לקיבוץ, נסעתי. נכנסתי לחדר, וזה היה פשוט מדהים. כלום לא קרה. אני הייתי בטוח שכל מה שחסר לי בעולמי זה רק להשתחרר. שאני אשתחרר וימצא לי הזמן, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כל מי שלא תליבי לטובה יתגשמו מיד, או לפחות מעצמם הם יעלו על הפרק, וידרשו להגשים את המפועל. חזרתי לחדר, ישבתי שם בפנים, כלום לא קרה. כן קרה משהו. אתה יודעים מה כן קרה? הסדרן עבודה קרא לי ואמר לי, מחר אתה ברפת. זה מה שקרה. תכבד העבודה. אז אני לא אומר שכל אחד אין לו תוכנית. יש רבים שעשו תוכנית. אני גם ידי הייתה לתחתונה. כן, כי אז כל צורת ההסתכלות על החיים בקיבוץ הייתה שונה. כן. הייתה מאוד שונה. אפילו ביחס לקיבוצניקים של היום, של בני גילי דאז. כלומר, כאלה שהיו בגילי, היום, שהם גילי, כפי שהייתי אז, כן, בחורים בני 21 ו-2, היום בקיבוץ, זה מצב שונה, מצב שונה. בתקופה שלנו, אדם שהיה חוזר לקיבוץ, לא יכול לצפות ששום דבר ישתנה. על שפת ירדן, כמו מאומה לא קרה, אותה תפורה, אבל בדיוק, וקצת פחות, אפילו קצת פחות, אפילו קצת פחות. שום דבר לא קרה. הזכייה בחירות, כדי שזו תהיה זכייה אמיתית, אדם צריך להכיר את עולמו הפנימי. הוא צריך להכיר את עולמו הפנימי, הוא צריך להיות מלא השתוקקות וצמאון פנימי בבחינת מתי תבוא לידי ואקיימנה. אם אדם לא ירגיל את עצמו, כל שכן, לא רק שלא ירגיל את עצמו לטוב, אלא שקע בבטלנות, בעשייה רוטינית, הוא איבד את כוח היצירה שלו. כן? מכל מיני סיבות, בגלל ששללו לו את החירות שלו כמו במצרים, כמו שנראה כאן, כל מיני סיבות אחרות. שלא יצפה שכאשר יפתחו לפניו את השער, הוא פתאום יגלה כוחות יצירה. יכול להיות שהוא ירצה לחזור לקישואים ולשומים ולבטיחים. ואותם דברים שהיו בעיניו, אז עבודת פרח, פתאום נראים בעיניו שומים וקישואים. נוסטלגיה קוראים לזה. נוסטלגיה קוראים לזה. תכבד העבודה על אנשים ויעשו גם. ואל ישעו בדברי שקר. אומר שם אונקלוס, אם אני לא טועה, או תרגום יונתן, ואל ישעו בדברי שקר, איך הוא מפרש את זה? מה זה דברי שקר? שהם אומרים לכו ונזבח, כן? שתן לנו ללכת לזבוח. זה דברי שקר. לפי פרעו, דברי השקר זה עבודת השם. זאת אומרת, במהלך הרגל, תראו מה שכתוב כאן, זה פשוט מפליא. שפרעו אומר, ואל ישעו, מה זה לא לשעות? שעייה זה התבוננות. ואל ישעו בדברי שקר שהם אומרים, נלך ונזבח לשם אלוקינו. ההרגל מכסה אל האמת עד שהוא הופך אותך, הופך אותה לדברי שקר. שכאשר בא משה רבינו ואומר, אנחנו יוצאים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. העבודה הקשה הזו היא גרמה לא לשמוע אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. דברי משה נתפסו בעיניהם כשקר. זה לא נורמלי. אתה מסכן אותנו. תלך מכאן, שלא ישמעו אותך. על מה אתה מדבר? זה מה שהם אמרו למשה רבינו. מקוצר רוח, קוצר המחשבות, המחשבות, העולם השכלי, ההתבוננות הפנימית שלהם, לא ראתה את העתיד הנחשף. לא ראתה את כוח הגאולה, את כוח הטוב, את היתרון העצום שיש לחידוש על ההרגל. הם לא ראו את זה. לא ראו את זה. אם כן, גם קוצר הרוח וגם העבודה הקשה שגרמה לגוף להיות מאוד מאוד חלוש. מאוד חלוש. הצירוף של שניהם הפך את האמת לשקר ואת השקר לאמת. כאשר תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, אז לא ישעו בדברי שקר. הם כבר יאמרו שזה שקר מחשבות של גאולה. שהיה מתכוון, פרעו, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח, טוב, פה הנוסח, יש שתי נוסחים, אם מישהו מחזיק בכל אופן בספר ישן, מה כתוב בנוסח אחר? יש למישהו מהדורה אחרת לא את זה? יש למישהו נוסח אחר? מה? כן, מה כתוב שם? שהיה מתכוון, טוב, זה כתוב אצלנו, גם אצלך, כן, זה הנוסח שמופיע אצלנו. יפה, מה יש לך, תראה לי? או, מה לעשות? זה המהדורה הישנה. זה אמור להיות המהדורה החדשה, יותר מוגת. אבל אם מישהו יוכל להסביר לי את משמעות המשפט, כפי שמופיע אצלנו כאן, כן? אני מאוד מאוד יודע לו, כמובן בלי לדחוק, בלי לדחוק, להסביר את זה בפשטות. לעומת זה, בוא רגע נסביר, דווקא לפי איך שאתה קורא, שהיה מתכוון שלא לבד, שלא להניח להם רווח כלל. לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא, לא רק זה, אלא גם זה. זה טוב הנוסח הזה. כי לפי הנוסח שקראתי כעת, שלא לבד, לא רק זה, אלא גם זה. כלומר, מה הייתה הצעתו של פרעה? שהיה מתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל. לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא, היה משתדל גם להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. במילים אחרות. כן, בשניהם ביחד. אחר כך, לפני שאתה אומר, במילים אחרות, כאשר מישהו קרא את ארוכה הדרך לחירות, את הספר ארוכה הדרך לחירות, של זה מהלכין, או אלה שהבריטים תפסו אותם. כן, קראת? אז שם, כן, קלו את השבויים, הסירים מקרב האצל והלחי. קלו אותם בכל מיני בתי כלא של הבריטים. כל הזמן הם היו חופרים תעלות מתחת לאדמה. חופרים תעלה של 50 מטר, יוצאים מעבר לכביש. תופסים אותם, מחזירים אותם, חופרים לצד צפון, 200 מטר. צד דרום, 300. כל הזמן חופרים וחופרים וחופרים. אז כמובן, הבריטים מצידם, הם ניסו להרים עליהם קשיים עצומים, כדי שלא יהיה להם תפנאי לחשוב על דברים כאלו, או אפילו לעייף אותם. אבל זה לא מספיק, כי כאשר הם היו ישנים בלילה על מיטותיהם, הם היו חולמים, כן, על העקודים וברודים. הם היו חולמים על המנהרה הבאה שהם הולכים לחפור. אז לא, מה אוי לו חכמים בתקנתם? אומנם אתה מקשה עליהם, אבל החלום עדיין קיים. אבל אפשר גם לדכא את החלום. זה מה שעשה פרעה. זה מה שרוצה להגיד לנו כאן. הוא עבד בשתי זירות בעת ובעונה אחת. מצד אחד, הוא הפריע להם הפרעה פיזית חריפה מאוד. מצד שני, הוא השבית את החלום הפנימי שלהם. שלא יהיה בהם אפילו שמץ של רצון להיגאל. כמו שאמרנו, אהבתי את אדוני ואת אשתי, לא יצא חופשי. לא יצא חופשי. הוא כבר לא רוצה לצאת חופשי. יש פה הכרזה פנימית, לא יצא חופשי. יש פה את הנימוק, אהבתי את אדוני ואת אשתי, ויש פה את ההכרזה, שהיא החלטה פנימית, בעומק הרצון, לא יצא חופשי, ורצו את אוזנו בדלת. אוזן זו ששמעה בהר סיני, עבדי אתם, ולא עבדים לעבדים, והלך ומחר את עצמו לאדון, תירצה. אין לו תשמיעה פנימית, שהוא בן חורין. אלו שתי הדברים שרצה פרעה לעשות. פרעה לעשות. כן. מה רוצה לשאול? שתי עצות. אז זה לפי הנוסח שעכשיו אמרנו. את הנוסח שיעיר קרא. כן? יונתן, כן, מה? כן, אבל תסתכל על... בוא נקרא את זה. לפי הנוסח שלפנינו, שעה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבם וכו'. אז לפי זה יוצא שהוא פוסל לגמרי, הוא פוסל לגמרי את הכוונה הראשונה של פרעה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, היה מתכוון, לא היה מתכוון לא להניח רווח. לא, לא לזה הוא מתכוון בכלל. אלא היה משתדל להפריע ליבם. זה לא מסתדר. היה משתדל, פירוש הדבר, שהוא לא הסתפק באלף, אלא היה משתדל לבית. אבל אלף קיים. ההצעה הראשונה קיימת. רק היה משתדל, כן, להביא אותם לגלות יותר עמוקה. כן? גלות הלב. ארבע לשונות של גאולה. זה מאוד מתאים על מה שחזל אומרים. כן? לגבי ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. שתי לשונות כנגד גאולת הגוף. והצלתי והוצאתי, ושלוש לשונות כנגד גאולת הרוח, כן? וגאלתי, כן? והוצאתי והצלתי, וגאלתי ולקחתי והבאתי. שלוש לשונות כנגד גאולת הלב, שתי לשונות כנגד גאולת הגוף. פסח, פסח. לא די, כן? שהגוף יצא לחופשי, אלא גם הפה שמבטא את עולם המחשבה היהודי, גם הוא היה צריך לתת לחירות. עשירי בניסן, שזה שבת הגדול, שכל יהודי ויהודי קשר לקרעי מיטתו את הקורבן שהיה אמור להיות נקרב ביודלת, כל יהודי קשר, כן, את הכבש לקרעי מיטתו, והמצרים באו ושאלו, מה זה? מה אתם עושים? אמר היהודי, זה קורבן שאני הולך להקריב לשם יתברך. זה גאולת הפה. היכולת של יהודי להגיד שהוא מקריב, זה תיקון למה שאמרנו מקודם, ואל ישעו בדברי שקר שהם הולכים, שהם אומרים, נקריב לשם אלוקינו. אז הנה פה, הפה נפתח ואומר, בפה ברור, אני הולך להקריב לשם יתברך. זה התיקון הגדול של פסח, פסח, כן.
המילה
גלות
ביחד
זה
גלות.
כן.
כאילו, כן, גלות זה גלות, מסוימת.
כן. טוב, אז נקרא את זה עוד פעם. תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, אבל שוב בדברי שקר, שהיה מתכוון שלא לבד. כן, עוד פעם נקרא רגע, יונתן? שהיה מתכוון, כן? שהיה מתכוון שלא לבד, לא רק לא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדה, עצה נגדו, עצה נגדו, שזה מניעה טכנית, אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות. לחסום את העין הפנימית לגמרי. בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. כן יצא את היצר הרע, ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא מלומד בערמימות. איש מלחמה הוא מלומד בערמימות, פירוש הדבר, איש מלחמה הכוונה כוח, מלומד בערמימות חוכמה, כן? הוא גם גיבור וגם חכם. הוא קיבל את הכוח הזה כדי להתמודד עם 49 שערי קדושה. 49 שערי קדושה, יש כוח ליצר הרע לעמוד בדרכם. איך אפשר לעמוד נגד 49 שערי קדושה? אתה חייב גם גבורה וגם חוכמה. אתה צריך לפרוס מלכודות ורשתות מתוחכמות כל כך, כדי למנוע מהחיים האינסטינקטיביים להופיע. יש ציפור חכמה מאוד. לתפוס אותה מאוד קשה. מאוד קשה לתפוס אותה. בא אדם חכם וממציא פטנט לא רגיל לתפוס את הציפור הזו. הוא צריך להתחכם, אבא ונתחכמה, לא. כביכול למושיעם של ישראל. הם צריכים להתחכם כנגד מושיעם של ישראל. כביכול, תראו מה שכתוב כאן, זה דבר מופלא. יצר הרע צריך להתמודד כנגד מושיעם של ישראל. כלומר, יש את החפץ של הקדוש ברוך הוא להיטיב בעולם, לשם כך הוא יצר עם מופלא ונתן לו תורה, ויצר הרע קיבל כוח כדי לעמוד מול הופעת החיים הזו, שהיא כל כך דומיננטית במציאות, כל כך הכרחית, כל כך מתבקשת, כל כך, כן, נמצאת על יסודות של עם מופלא כזה, כן, ואלוקים גדול כזה, איך אפשר לעמוד כנגד זה? צריך חוכמה והרמימות. במילים אחרות, בעולם הבחירה החופשית, המשחק הוא במגרש הבחירה החופשית. במגרש הבחירה החופשית יש מקום לגבורה וארמימות. גבורת היצר וארמימותו בעולם של בחירה חופשית היא יכולה לזכות במערכה ראשונה, במערכה שנייה, שלישית ורביעית. היא יכולה לזכות ב-49 מערכות. שהיו ישראל שקועים ב-49 שערי טומאה. אבל השער ה-50 שהוא שער הסגולה, הוא לא יכול להופיע. אותו אי אפשר לחסל. כאשר יענו אותו ב-49, כן ירבה וכן יפרוץ מהנקודה החמישית. החמישים. זו נחמתנו, ודאי. ואנחנו רואים את הנחמה הזו הולכת ומתגשמת בזמננו, אחרי שכבר חשבו כבר אומות העולם שעם ישראל כבר לא יצא ממדבר הגויים, ממדבר הגלות. בכל אופן אנחנו חוזרים, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל, ברוך השם, הנס והפלא הזה אכן קורה, ממקור שער החמישים שהוא גבוה גבוה מן המחירה. אבל בואו נראה מה היצר הרע עשה בעולם הבחירה. בעולם הבחירה אין ספק. גבורתו וחוכמתו הצליחה להפיל הרבה מאוד. גם אצל האדם הפרטי, גם אצל עם ישראל ובעולם כולו. יצר הרע. איש מלחמה ומלומד בארמימות, ואי אפשר להימלט ממנו, אלא בחוכמה רבה, חוכמה כנגד חוכמה, והשקפה גדולה. כן. זאת אומרת, כנגד הכוח העצום הזה של יצר רע, אנחנו זקוקים לגבורה ולחוכמה. מי נותן גבורה וחוכמה? לי גבורה, לי תושייה, זו התורה. לי עצה, לי גבורה, לי תושייה, זה דברי התורה עצמה. התורה נותנת לאדם גם גבורה, גבורת הקודש, אנחנו מתקרבים עכשיו לחנוכה, כן? חשמונאים, נקודת המוצא שלהם זה מקודש הקודשים, הם יוצאים מקודש הקודשים ומשם מנהלים את המלחמה נגד רוח יוון. לי גבורה, לי בינה. לימוד תורה הוא מוסיף גבורה של קודש באדם ומוסיף חוכמה. אבל יגיד לנו הרמח"ל בהמשך שעדיין גם עם תורה וגם, כן, גם עם גבורה וגם עם חוכמה של תורה, אין די. צריך לצרף תפילה. חובה תפילה. בלי תפילה אי אפשר לנצח. כדי להתעלות מעל מישור הבחירה החופשית, כדי להתעלות מעל מישור הבחירה החופשית, שבתוך המגרש הזה קשה להכריע את יצר הרע. במגרש הבחירה החופשית, יצר הרע הוא ותיק יותר. הוא נולד איתנו, מהיום שאנחנו נולדנו, יצאנו לאוויר העולם, הוא היה הראשון. הוא התבסס, קבע הרגלים, דפוסי חשיבה, רגש, דמיון, זה ידוע. מלך זקן וכסיל. הוא חזק. נכון שאנחנו מאמתים כנגדו את חוכמת התורה, אבל אין די בתורה ובחוכמה שלומדים באף. אפילו תורה וחוכמה שלומדים, כן? לומדים אותה לעומק, מצליחים להוציא הרבה חוכמה ולהתעורר לתיקון, זה לא מספיק. כי כל מה שמתעורר בך, כל הטוב שמתעורר ומוסיף לך נקודות בבחירה החופשית שלך, עדיין אתה במישור הבחירה. אתה חייב להתפלל לשם יתברך, כדי שיצטרף על גבי הבחירה. מה שנקרא, לאל גומר עליי. אני מתחיל, והוא גומר. אני מתחיל במישור הבחירה מה שאני יכול, ומה אני יכול? ללמוד תורה. אבל אני מצרף תפילה, כדי לברר לעצמי ולהכין את עצמי ככלי להופעת הכוח העליון שהוא מעל הבחירה. אי אפשר לנצח אם אנחנו לא מצרפים אותו. פעולת התפילה היא מאוד חשובה וחייבת להצטרף לכל הפעולות הבחיריות שלנו. ודאי וודאי הפעולות הבחיריות שהן יותר חיצוניות מהתורה. ודאי וודאי ששם בלי תפילה שום דבר לא ילך. אבל אפילו בלימוד תורה, אם אדם לא מצרף תפילה ללימודו, ריבון העולמים, יהי רצון שהלימוד שאני לומד לפניך היום, יוסיף בקרבי טוב, ורצון עז ללכת בדרכיך, ואתה תתגלה על דרכי, ותוסיף מכוחך הגדול ענת שיצליח כנגד יצרי. אם אתה לא מצרף את התפילה שהוא יבוא איתך בתוך הבחירה החופשית, אתה לא יכול לנצח. לא יכול לנצח. צריך יותר לדבר על תפילה, יותר לדבר על תפילה, כן? במיוחד התפילה הזו שמלווה את האדם בדרכי העבודה, מתוך שימת לב מיוחדת לקושי עצום, כן? וחוסר האפשרות, ממש חוסר אפשרות, לנצח את הרע במישורי הבחירה החופשית, וגם אם הבחירה החופשית הזו מתנהלת על מגרש התורה והמצוות, עדיין חייבים להפוך את המצוקה הזו ללחצן מצוקה, לתפילה זכה מעומק הלב ושאין דבר שיעזור לנו.